רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.
שלום מאזינות, שלום מאזינים, כאן ברוך אסקרוב. אקדמיה באלף. בים, ביבשה וגם באוויר, מבט חדש על הפלה לארץ. איתך הדוקטור ההיסטוריון מרדכי נאור, שלום, ברוך הבא.
שלום שלום, שלום לך, שלום למאזינים.
סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, היסטוריון של עם ישראל, של ארץ ישראל, איש אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית בית ברל בעבר, ואיתנו תמיד, איתנו תמיד, מזלנו, שישנם אנשים מן האקדמיה שגם יודעים להביא את הסיפור אל גלי האתר או גלי האינטרנט, אל ידיעת הציבור, לא רק שחובש את ספסלי הכיתות, דוקטור מרדכי נאור. אנחנו בשיחה עשירית, אחת לפני הסוף, בעצם מבחינה שיחתית שיחה אחרונה, כי אתה מכין הפתעה לא מילולית שתנעל את הסדרה הזאת. הנה אנחנו כאן, שיחה עשירית, וגם היא, יש בה איזושהי בחירה מקורית. איך לתקוף תקופה היסטורית?
כן, אני בחרתי לעשות סיכום לא שגרתי, באמצעותו של מי שאני מכנה אותו משורר ההפלה. ואני חושב שלא צריך הרבה לנחש, אבל אני רוצה לקרוא ארבע שורות משיר של אותו משורר. שכולם, אני חושב, או לא כולם, רבים מאוד מכירים אותו, ואני תכף אסביר גם למה. אלמונית קפיטניה דרך הזאת, ובלוידים אינה מפורסמת, אך אם אין היא כיום רשומה במפות, בהיסטוריה אולי נרשמת. על ההפלה.
יש אולי כאלה שכותבים יפה ממנו, לא רבים כותבים כמוהו, או לא, אין אחד שכותב כמוהו.
זה נכון. כמובן מדובר בנתן אלתרמן. ואני רוצה להיחס כאן במילה אלמונית, אלמונית קפיטניה דרך הזאת. כבר אמרנו יותר מפעם אחת שאל לנו לשכוח שההפלה, המפעל הגדול הזה, היה מורכב מעשרות אלפים, בעצם אפילו יותר מ-100 אלף פרטים, אנשים, ברובם אלמונים. היו גם כמה לא אלמונים, אבל היה אחד חלוטין לא אלמוני, וזה נתן אלתרמן. והוא היה, לצורך העניין, לא רק לא אלמוני, אלא גם לא טוראי, למרות שהוא פרסם טור כל שבוע. הוא היה לפחות גנרל, אם לא למעלה מזה. כי התרומה שלו והעשייה שלו בנושא המאבק, נושא ההפלה, הוא אחד הדברים שקשה להעלות על הדעת. זאת אומרת, אין, לא היה מישהו, אני חושב שתרם להפלה יותר ממנו. במובן של הבאתה, לידיעת, בתקופה ההיא, כמעט לידיעת כל אחד. והוא עשה את זה במשך שנים לא מעטות, בעיקר בשנים הקריטיות של 1945-1947, אותן שנים שהגיעו לארץ, אני חושב, 50 מוניות מעפילים, או משהו מסוג זה, חלק גדול מכל האוניות.
אני מקווה שזו לא תהיה זילות, אבל בלשון ימינו, כבימינו אנחנו חיים, אז נתן אלתרמן הוא מסוג אלה ש... כל אלה שרוצים להשפיע על קהל, על שינוי עמדות של קהל, מחפשים אישיות כמוהו חופשית, אבל משפיעה. אם היא השתכנעה, היא כבר גם יודעת לשכנע. משפיעי דעת קהל.
כן.
וברמות שאי אפשר להבין היום, משום שאין היום מוסד דומה למוסד שאלתרמן היווה.
היה הרבה ניסיונות, כולם נכשלו.
אין היום.
אין. היה לו, הוא היה, אם להשתמש כאן בביטוי...
לא רק שאין מישהו, אני חושב, בכל הציבוריות הישראלית, לא רק בקרב משוררי תקופה זו שאנו חיים בה, אלא בכלל, תזכור אפילו בכלכלה עם מעריצים מצליחנים כלכליים, או בכל מה שהחברה מהווה, כולל מנהיגים רשמיים, אין משפיעים. מישהו שאני מקשיב לדעתו ואני אומר, כן, באמת, נכון.
אבל אתה יודע מה, אני אלך יותר מזה. אומרים, אין לזה מחקר, אבל אומרים, שמשורר כמוהו לא קם אפילו בעולם. זאת אומרת, גם משורר מרכזי, שהייתה לו השפעה בזמנו כל כך גדולה על עם שלם. וזה אין בעולם. הוא כתב במשך כ-30 שנה יותר מ-1,000 טורים, שחלק מהם זה ממש, כמעט הייתי אומר, פרקי אבות חדשים. אבל אם נחזור לעניין של ההפלה, אנחנו בדרך כלל מתרכזים בשתי השנים, או שלוש שנים, המעצבות האלה של שנות ה-40, אבל אני רוצה להתחיל קודם. מתברר שאלתרמן, אפילו בתור בחור צעיר, כבר היה בו הניצוץ. כאשר הגיע לארץ אוניית המעפילים השנייה, לא הראשונה, הראשונה הייתה ולוס. לא ידעו מי שלח אותה, ידעו רק שהגיע אונייה, ולמרבה הצער, האונייה השנייה נתפסה על ידי האנגלים. רוב המעפילים ירדו, אבל 100 ירדו, 17 נתפסו, והייתה בארץ מאומה תקשורתית לא קטנה, והוא כמובן, אלתרמן חיפש תמיד עלו אירועים היסטוריים, אירועים אקטואליים, והוא כתב על זה שיר ב-1934, ואני אקריא כמה בתים ממנו, ויש בה, יש פה רמזים מאוד מעניינים כבר גם לבאות. אונייה כבויית אורות מול פני העיר, רקיע זר, סירות שחורות, משק משות זהיר. הים כבד, הלילה מת, אימי גונח חס. ירח פלאי מתנודד למעלה כפנס. האם לוחצת את הבת, ידיה חזקות. שתקי, עוד רגע, עוד מעט, מותר יהיה לפקוט. הוא ממשיך, שריקה, צליפת אורות, עמוד בשם החוק, ושוב דממה, סירות שחורות ובכי תינוק. ובסוף, וזה אלתרמן התגלה עוד יותר מאוחר, כמעט בהרבה מאוד שירים, הייתי מגדיר את זה, התקווה, החזון, היה חלום, האונייה נתפסה לו, היה חלום, האם אחרון, גלים בחוף עומים, בשוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים. השיר הזה הוא כתב ב-1934. עכשיו אני רוצה כאן, להביא כאן להגיד שתיים שלוש מילים על אותו דבר, על אותן שתי שורות, שתקי עוד רגע עוד מעט, מותר יהיה לפקוט. זה מוטיב שיחזור על תקופת השואה, על ילדה בשואה שאחרי שהמלחמה נגמרה, היא שאלה את אמא שלה אם כבר מותר לפקוט, כי היא הייתה הוחבאה במקלט, בונקר, במשך כמה שנים אסור היה לה לפקוט. אנחנו עוד נזכיר את זה, אבל הנה זה כבר מופיע גם ב-1934 בכניסה לחוף הארץ. עכשיו, נכון שבשנים ההן הרחוקות הרחוקות, שנות ה-30, אלתרמן, גם אחרים, לא כתבו כל כך הרבה על ההפלה. ההפלה הייתה סוד די גדול, ורק לפעמים הדברים פרצו החוצה. מתי הם פרצו בעצם? כאשר אוניות נתפסו, כי כאשר אוניות הגיעו, ופרצו את ההסגר, כביכול אף אחד לא ידע מזה, וגם אסור היה לכתוב. והנה ב-1939, הבריטים לכדו אונייה בשם אסימי, ונקטו בשיטה שלימים הם ניסו אותה עוד פעם או פעמיים, בדרך כלל בלי הצלחה, אבל עם מחיר כבד דווקא להם, לנסות לגרש את המעפילים מהארץ. זאת אומרת, אתם הגעתם, אתם חושבים שנכניס אתכם למחנה מעצר ואחרי זה תשתחררו? לא, אנחנו נגרש אתכם לזה. ותסימי, החליטו לגרש ללב הים. והיה בארץ הפגנות בחיפה, והייתה מאומה שלמה סביב זה. ואלתרמן כתב שיר שהוא קורא לה בריטניה והסימי. והשיר הזה נכתב כמה חודשים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, והוא קושר בינו לבין המלחמה מתקרבת דווקא מבחינת חימושה של בריטניה. הוא אומר על בריטניה ככה, היא בונה מבצרים, פטישיה ברד, עם 4 מטוסים ליום רק כי קרב. היא שוכחת כי עוול אחד מתנקם כ-100 אווירוני אויב. אין נוסף על הכוח בריטניה גבירה גם את רוח הקרב על הכף תסימי, ואז היא שקל ואז היא גרה מן הכף משקלה של חרפת אסימי. זאת אומרת, אתם, שאתם נציגי הצדק נגד העוול הנוראי, אני מדבר כרגע היטלר, אתם עושים עוול בעצמכם, אמנם בדבר קטן יחסית, אבל זה יותר כבד. וכאן אנחנו כבר מתחילים להרגיש את אלתרמן, בחור בן 29, שרואה תמונה הרבה יותר כללית, שלא מסתכמת בזה שאולי גרשו אותם ללב ים, אגב גרשו אותם והם חזרו בחזרה וגרשו עוד פעם, הם בסוף, בסוף הם הצליחו להגיע לארץ, חלקם לא נתפסו, חלקם כן נתפסו, והנה יש לנו את אלתרמן המוקדם, כאילו, איך נגדיר את זה? מבוא לאלתרמן המאוחר, שיתחיל לטפל בהפלה בצורה הרבה יותר רצינית. כשאנחנו בודקים את השירים שלו משנת 45 וקדימה, אנחנו מגלים בהתחלה מעט ואחר כך הרבה יותר. אני אביא כאן דוגמה משיר מ-1945, היום כבר ודאי הכל נשכח.
צריך להזכיר שאתה אומר אלתרמן בשנת 45.
הוא כבר עובר אגב.
אבל הוא עצמו בין 34-35, זה לא טבעי גם לבין הגיל הזה להחזיק ראייה מקפת כזאת עם מודעות היסטורית. שכזו, מעבר ליכולת המשוררית, יכולת הסתכלותית, לא על הילדה, אלא באמצעות הילדה לבטא תקופה.
בוודאי, בוודאי.
לדעתי, אתה כהיסטוריון, יודע אפילו להבחין בגדולה הזו, פי כמה מאשר הניסיונות שלי, הדלים האלה.
אני אפילו חושב יותר, ואני כתבתי על זה ספר שלם, בשם הטור השמיני, שבמובן הזה, הייתה לו בוודאי ראייה היסטורית, והוא היה אפילו היסטוריון גדול. זאת אומרת, הכתיבה שלו, ליווי, כיוון שהוא כתב כל שבוע, ובהתחלה אפילו יותר, אולי אפילו פעמיים בשבוע, אז אם אתה מחבר את כל הדברים, אתה מקבל ממש מין פסיפס של אירועי הזמן, כפי שראה את זה משורר, עם ראייה גם להווה וגם לעתיד. וזה דבר שזה קורה פעם בדור, פעם בחמישה דורות. שנולד אדם כזה.
כן, אצל אלתרמן יש תובנה שהיא שונה ומוקדמת, זאת אומרת, זה משמעות מהפכנית פעמיים, או בריבוע. מדוע? מפורסם מאוד שאחרי מלחמת יום הכיפורים, כאשר ניסינו להבין איך הופתענו, כאשר חלק מהדברים גם לא היה כל כך סודי, איך הופתענו, אז מכל מיני זוויות, וחיים גורי היטיב לתאר זאת, אמר, נדמה לי, קצין מודיעין מצרי, אמר לו, לו הייתם קוראים גם את שירינו, לא הייתם כל כך מופתעים. עכשיו, בשיר של משורר במרכאות רגיל, הוא מבטא תחושותיו. תחושותיו מצטברות ומשקפות תחושה של דורו, אבל תחושות של יחיד שמצטברות אולי כשמכפילים את זה במיליונים למסה, שמחוללת איזה שינוי, למשל אלבון של יחיד, יפסד במלחמה וכן הלאה. אבל אצל אלתרמן, א', זה היה הרבה יותר מוקדם, הפעולה הזאת. ב', יש פה אפשרות של תרשים זרימה אחר. לא רגשותיי שלי הפרטיים, אני כותב, ומישהו מצליח לשים את זה בתוך קונטקסט היסטורי, לעשות מזה הבנה היסטורית, אלא המשורר הוא בעל הבנה היסטורית, ומתרגם זאת לשיר על ילדה, על אם, אבל זה החל אצלו, בקודם כל בהבנה היסטורית.
כן, עכשיו כאן אנחנו צריכים להוסיף דבר אחד. בניגוד...
תראה, אני מתנצל, שתחת הכותרת של שיחות על ההפלה זו שיחה על אלתרמן, אבל לכן זו שיחה אחרונה במלל, והיא חלק מתוך שיחה עשירית. אבל הכבוד ראוי, מי שעשה כזה כבוד להפלה, כן. מגיע שסדרה על ההפלה גם תכבד אותו.
נכון. עכשיו, צריך גם לזכור דבר אחד, שאלתרמן היה רב תחומי. זאת אומרת, בנוסף לשירים המיוחדים במינו שלו, כאשר חלקם גם עוסקים בהפלה כשירים לירים, הוא היה, מה שנקרא, הוא היה משורר העת והעיתון. זאת אומרת, הוא בעצמו קבע את ההגדרה הזאת. זאת אומרת, בנוסף לכל הדברים האחרים שהוא עשה וכל השירים שהוא כתב, הוא גם כתב שירים אקטואליים, שאנחנו בעיקר עוסקים בהם, אבל אפשר לעשות ניתוח נוסף של רובד נוסף בשירים הליריים שלו, גם שם הם מבצבצים חלק מהתובנות האלה. אבל ברשותך, אני רוצה לחזור ל-1945. היה אז מסמך שקראו לו סרטיפיקט, זה ראשון עלייה לארץ. הבריטים בספר הלבן המושמץ על ידי היישוב נתנו 75,000 רישיונות כאלה, וב-1944 נגמרו הרישיונות. אין יותר רישיונות, או פחות או יותר אין. ואז אלתרמן כותב שיר, ובשיר הוא כותב דבר מעניין שההפלה מבצבצת ממנו. משמר כבוד לחנקים ומרחוק נביט אליך, רבים רבים לך זקוקים, אך הם יבואו בלעדיך. זאת אומרת, מי זה? האנשי ההפלה. והוא הופך את ההפלה לדבר כמעט קדוש, לחג, אפילו עם מחיר נוראי. כאשר יש הפגנות בתל אביב ב-1945 ויש יורים במפגינים, אלה שמפגינים למען העלייה חופשית וכל הדברים האלה, הוא כותב ככה, כי אל קרב הספינה בים שחתור לא תחתור לריק, אנחנו הולכים העם כאל חג יהודי עתיק. חג מואר בדמעה ואש ובמבט אימהות חרישי, חג האב אומר נקדש את השם אהובי נפשי. עכשיו, אחד הדברים המעניינים בשירים שלו, זה שהוא התייחס גם לאויב, במרכאות קצת, הבריטים. זה היה לא בדיוק אויב, אבל בתקופה הזאת היה יריב, עיקש, אכזר, והוא היה אחד הראשונים, אני חושב, שמצא, ואני מדבר עכשיו על נושא ההפלה, שמצא בעניין הזה את כל החולשות שלהם. זאת אומרת, זה שאתם חזקים, זה שאתם שמים מוניות מלחמה מול המסכנים האלה, זה לא אומר שאתם גם תנצחו. ויש לו שיר שקוראים לו אבדות הבריטים. השיר הזה נכתב אחרי שאוניית מעפילים הגיעה לחוף שפיים, האונייה נקראה ברל כצנלסון, והורידה את רוב האנשים, ואחדים נתפסו, והבריטים אז החליטו להניש את מי? את היישובים בסביבת המקום שזה קרה, וכדי לצרף לכל העניין דרמה או דרמות, הפלמח למחרת היום פוצץ שתי משטרות בריטיות שעקבו אחרי ההפלה, אחת בסידנה אלי על יד שפעים, והשנייה בגבעת אולגה על יד חדרה, ואז תקפו הבריטים את הקיבוץ גבעת חיים וסביבתו, זה על יד חדרה, ואת הקיבוץ שפעים והמושב רשפון על יד הרצליה, מתוך טענה שמשם יצאו האנשים שפגעו במשטרות. עכשיו, מה שקרה, מאות ואלפים של יהודים באו לסייע ליישובים הנצורים האלה, התפתחו קרבות, היו שם 9 הרוגים לאנשי היישוב, ולכאורה האנגלים ניצחו נגיד. אבל הנה אלתרמן, הוא כותב ככה. הוא מתאר סיטואציה שבה קצין בריטי בא לדווח למפקדו על האבדות בקרבות בארץ ישראל. מסורת הצי הבריטי נפצעה קשה בתמרון פוליטי. על גבי אלונקה היא מוטלת סר, וצל נלסון קורע בדלת סר. סר תגבורת דרושה, סר תגבורת דרושה, יען יש וספינות נשרפות מבושה. אל מלך נצור. והוא ככה ממשיך את העניין, והוא, מה אפשר לעשות? כל שבוע כמעט מקבל חיזוק מאיזה אירוע, ויש לו עוד שיר אחד כזה שכולם אמרו, איך הוא עושה את זה? ודיברנו פה לפני כמה תוכניות על פרשת לה ספציה, שהבריטים הרחיקו את זרועם מארץ ישראל, את נחת זרועם, אם אפשר להגיד ככה, והגיעו לאיטליה, וניסו שם לעצור אונייה, ואסרו 1,000 מעפילים, והיה שם דרמה ענקית בנמל לספציה בצפון איטליה, ואלתרמן, תקף הראש שלו עובד ככה, בטורים גבוהים, והוא מחבר, הוא כותב שיר שקוראים לו ספציאליסטים.
ואתה אומר בטורים גבוהים, ואני חושב על טורים שביעים גבוהים.
נכון. ספציאליסטים, למה? כי זה קרה בספציה. והוא אומר שהם באמת גילו כאן מומחיות בלתי רגילה, והוא כותב ככה. שהמלחמה הזאת באיטליה עכשיו מה חושבים? מערערת היא כך, האנגלים למדליה ראויים על תפיסת קולוניה וכל איש, אך לצאת לשם כך לריגול באיטליה זאת כבר איש מאדם לא דרש, זה בקשיש. זהו מתייחס לערבים, שהערבים היו כמובן ערבי הרצליה נגד העלייה, אבל הם לא האמינו שעד כדי כך האנגלים התאמצו ויצאו גם עד איטליה. אז הנה יש לנו גם בקשיש, והוא ממשיך. אם בספציה הרוויח ג'ון בול איזה פני, ג'ון בול זה אנגליה. לא חשוב, אך צוינה שם ללא פירושים, גם מידת ניוונו של החוש הספורטמני, כבר מבלי לדבר על שאר החושים. זאת אומרת, הוא מתחיל לדבר, והוא ידבר על זה עוד פעם ועוד פעם. שהאנגלים בעצם איבדו את התחושות שלהם. זאת אומרת, זה מדינה שבמלחמה שלה, במאבק, בעלייה, הולכת ומאבדת בכלל את ההיגיון ואת האנושיות שבה. וזה יגיע כמובן לסיוע באקסודוס, ודיברנו על זה, שאנגלים, כל מה שהם עשו, כל דבר היה גרוע מהשני, וככה העולם עמד והסתכל, ובעצם במידה מסוימת אנגליה הובסה במקום שהיא חשבה שהיא מנצחת. כן, אנחנו אבל מתקדמים בזמן, או מגיעים לכמה דברים, והזכרתי את זה כבר נראה לי יותר מפעם אחת, אבל אי אפשר בלי זה בתוכנית הזאת בוודאי. השיר של ההפלה זה הלא נאום תשובה לרב חובלים איטלקי, לאחר ליל הורדה, השיר שנכתב לאחר הורדת המעפילים מתחת לאף של הבריטים בנעריה בחג המולד של 1945, וזה התפתח שם, האונייה התהפכה על צידה, פינו את המעפילים, גם עשו שלט גדול לאנגליה פחות או יותר שתתבייש במה שהיא עושה, ואלתרמן אחרי זה כתב את השיר הזה, שהוא באמת אפשר להגיד המנון ההפלה. ואני, מי שאני זוכר את עצמי, בכל טקס שהזכירו את ההפלה, היו מקריאים את השיר הזה, מתחיל במילים הידועות, עננים על ראשינו, הרוח איתן, המלאכה נעשתה חי שמיים, נרים כוס קפיטן, של ברכה קפיטן, עוד נשוב ניפגש על המים, וכולי וכולי, בסוף, עם התקווה שהשערים עוד ייפתחו, ואותו קפטן איטלקי, יישב באיזה בית קפה ויספרו לו שהשערים פתוחים והוא יצחק. ואז אלתרמן אומר לו, אל תצחק. לא עזרו אוניות המשחית, לא השפיע הרדאר אפילו, ותסיים את פסוקך בכללה איטלקית וחוצות הנמליה אפילו. כך יהיה, ולכן אל מול רוח איתן לחיי הסיכון והפרח. לחיי הספינות הקטנות קפיטן, לחיי הספינות שבדרך. והשיר הזה היה לו כל הרפתקה שאפשר להיות על הדעת, גם עד היום לא יודעים אם אלתרמן היה בחוף או לא היה בחוף. יש אנשים שראו אותו ולא בטוח שהוא היה שם. הוא היה בהורדות. הוא היה גם מזמין את עצמו וגם הפלמחניקים לקחו אותו להורדות. ואנשים נשבעו לי שהם ראו אותו והם שתו איתו קפה שם, ואחרים אומרים שהוא לא היה שם, ואי אפשר להוכיח כלום. אני הכי התרשמתי, אתה הזכרת קודם את חיים גורי, הכי התרשמתי, עשיתי ברורים, הלכתי לכל מי שהיה באונייה ועל החוף ובנעריה ובסביבה לשאול, היה או לא היה? וקיבלתי את כל התשובות, היה ולא היה. ואז קיבלתי את התשובה הכי טובה מחיים גורי, שהוא אמר, כי אני מזכיר לך שגם מדובר במסיבה, אחרי במסיבה, נאום תשובה במסיבה אחרי לא הורדה, זאת אומרת עשו מסיבה ואלתרמן היה בה, והוא שמע והוא ענה לרב חובל. שאלתי אותו, חיים גורי, הייתה מסיבה? הוא אומר, בוודאי. ואז אני מוכרח להגיד שהייתי מאושר באדם. סוף סוף קיבלתי את התשובה שהייתה מסיבה, ואמרתי לו, היית במסיבה? הוא אומר, לא, לא יכולתי להיות במסיבה. המסיבה הייתה רק במקום אחד, בראש של אלתרמן. והנה, אם אתה רוצה, זאת התשובה, כנראה, עד שיוכח ההפך. אבל אני חושב שלא יוכח. מה?
שוב נאמר מיטב השיר כזבו. מיטב האמת...
כן, מיתר עשיר אמיתו.
צריך גם להמציא מסיבה, להמציא אירוע כדי לבטא את האמת.
כן. לא, הייתה מסיבה. הייתה מסיבה, ומישהו פעם הסביר לי שכנראה רב החובל האיטלקי שאגב נשאר בארץ, כי העונייה לו פונתה. במסיבה הזאת כנראה היה לו איזושהי ביקורת. ולכן יש נאום תשובה, לא, הבחורים שלנו הם בחורים טובים, הם עשו עבודה נהדרת. אבל אני עדיין נשאר בחוף התעלומה. ואין לי שום מושג אם הייתה מסיבה, ברור מה שהזכרנו בראשו של אלתרמן. אני רוצה להמשיך.
אתה יודע, אבל לפני שאנחנו נוטשים את החלקה הזו שהיינו בה כרגע, עשיתי פעם תוכנית, זכיתי לעשות תוכנית עם חיים גורי, ארוכה מאוד לקראת יום עצמאות, ואספתי חומר, ואחרי שאני אומר שיר הרעות גורי חיבר בבל וואד, אמרתי אני רוצה לעשות איזושהי בדיקה, לא זכרתי היטב, מה עם זמר הפלוגות? ואז אני רואה זמר הפלוגות אלתרמן.
כן.
ואז אמרתי איי, אכזבה מסוימת, ופתאום זה עזר לי פתאום להבין משהו. אלתרמן זה זמר הפלוגות, גורי זה זמר הפלוגה פנימה, והנה זה עוד שוב בזכות גורי להבין על, 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 על אלתרמן, שאלתרמן באמת ראה את התופעה. מה שהוא כותב אחר כך בשיר הוא יכול לכתוב על, על כיתות רגליים של יחיד, אבל הוא בהחלט רואה את התופעה הגדולה ההיסטורית, ויודע לבטא אותה כתופעת, מה זה יחיד, זרת אצבעו של יחיד, באמצעותה להמחיש את התקופה.
נכון, והוא הופך בצורה כזאת גם לדבר הדור.
כן.
כן. אני רוצה להתקדם הלאה, אחד השירים הידועים משנת 46 הוא דו שיח בין נחשון לגונן. אלתרמן זקוק היה לאיזה הפניה בעיתון, שהגיעה אוניית מעפילים, והביאו את המעפילים, או העבירו להקליט, ועל אחד גג של אחד האוטובוסים הייתה עגלת ילדים. נו, בשבילו החגיגה בראש התחילה לפעול, והוא כתב, השיר הזה הוא שיחה בין שני ילדים, שהם בני יומיים. אחד קוראים לו נחשון, אחד קוראים לו גונן, כמובן השמות מאוד סמליים, נחשון קפץ ראשון לים סוף וכולי, והוא כתב על זה, מה הם שוחחים ביניהם, הנה אני אקריא כמה שורות, ואז כמו בשיר הקודם, אומר אחד מהשניים לשני, התינוקות האלה בני היום, פחות או יותר, איך אומרים, אל תדאג, דרכים תיפתחנה, ילדים שבחו מפצצות של השן, עוד יבקו משיני החלב שתצמחנה. יותר מזה, ויכול אני לספר לך סוד, ואתה ברטוריקה בי אל תחשודנה, צי אנגלי פה אולי לא לעד יעמוד, אך ארסות ילדים פה לעד תעמודנה. אבל גם אלתרמן היה לו הומור בשירים האלה. והנה הוא לוקח את שני התינוקות האלה, שבאמת עוד לא יודעים לדבר, אין בכלל מה לומר על זה. והוא אומר ככה, אחד מהילדים אומר לשני, נחשון אומר לגונן, תדפדפנה גונן בספרי התנועה, יעניין אותך אם לא קראת עדיין גם אנשי עלייה ראשונה ושנייה בלילם הראשון לא עצמו כמעט עין, כי התינוקות האלה מתקשים להירדם בלילה הזה. עכשיו אני עד עכשיו עשיתי את זה ככה ברוח, איך נגדיר אותה, גם הרואית וגם קלה, אבל אלתרמן לפעמים ידע להצליף גם במקרים האלה, וזה קרה לו כמה וכמה פעמים, ואני רוצה להביא את אחת הדוגמאות שגם מוכיחה כמה הוא היה מעורב בדברים. וזה האונייה כנסת ישראל, האונייה הגדולה ביותר לתקופתה, 4,000 מעפילים עד אקסודוס, כן? אקסודוס בא אחריה. והאונייה הזאת הותקפה על ידי הבריטים בצורה נוראית. הם התנגדו להשתלטות, אחר כך הביאו אותם לנמל חיפה, היה שם מכות והמיסו אותם באכזריות רבה על אוניות הגירוש, ו מה שהייתה תחושה לאלתרמן, לא לאלתרמן, לאנשים שהיו קרובים לעניין, ובראשם יוסי הראל, מפקד האונייה מטעם ההגנה, מטעם המוסד, מטעם הפלמ"ח, שהיישוב בארץ ישראל לא, איך נגדיר את זה? לא נתן תמיכה גדולה מדי למעפילים. ואלתרמן חשב, שצריך בעניין הזה בכלל הרבה יותר לדחוף את היישוב וגם להגיד לו את האמת.
לכך התכוונתי בחלק כן. הראשון של שיחתנו בנושא של משפיעי דעת קהל, כן, עכשיו, מחוללי שינוי.
עכשיו, מה שקרה, הוא כתב שיר שקוראים לו חלוקת התפקידים.
אתה יודע מה? זה גם מעלה לי, דוקטור מורדכי נור, אפשרות איך להבין מדויק יותר את המקרה המיוחד של אלתרמן, שזה באמת לפעמים קצה נפש בעניין הזה של משורר מגויס או משורר זה. אני חושב, בסדר, תקנו את העניין לעניין משורר שגייס את עצמו, אבל זה משורר מגייס.
בהחלט, גם וגם. הוא קודם כל היה
ציבור.
מגויס מטעם עצמו.
מטעם עצמו,
ואף אחד לא מינה אותו.
אבל אם כבר איזו הטיה נכונה כאן לעשות בעניין של ג' י' סמך, אז מגייס יותר מאשר מגויס.
כן, עכשיו אני רוצה לחזור לכנסת ישראל.
אנא.
איך נולד השיר הזה? אותו יוסי הראל נסע לתל אביב, פגוע מאוד, שבעצם היישוב לא עוזר למעפילים. הוא היה מפקד האונייה. הוא פגש בתל אביב יצחק שדה, מפקד הפלמ"ח. הוא אמר לו, הוא סיפר לו את זה, בכעס גדול, אמר לו, בוא אל אלתרמן. הם הלכו אל אלתרמן וסיפרו לו, ואלתרמן אמר, שמעתי, ואז כתב את השיר חלוקת התפקידים. ובשיר הזה הוא כתב ככה, הוא תיאר בעצם ילדה באונייה, שרוצה להתנגד, אבל מה אומר לה היישוב? לא לזוז, כך שיננתי לה, זו חובתך, לא לזוז, תקוות עם בידך וידי, לא לזוז, גם בבוא חיילים לסתך, אל תלכי מרצון, התנגדי, התנגדי. חכה, זה לא נגמר. ואז אלתרמן אומר ככה שהיישוב עומד מן הצד, המעפילים נושמים את ריחות הגז, העיניים שלהם מסתמעות מרימוני האשן, ובמילים שלו, אם יש מאבק עד נתיב השרידים ועדות עיני הילדה הלכות, בעניין נעשתה חלוקת תפקידים שאיננה לפי חלוקת הכוחות. עכשיו, בשיר אחר, הוא אומר, איך העם היהודי בארץ ובעולם מגיב? והנה הכתיבה שלו, ואני מוכרח להגיד שהיא מאוד מאוד נוקבת. הוא אומר ככה, אך מחיפה ועד ברונקס, רב טרדות ואבק, גם העם ששקל את השקל, רק פלקטים על קיר בקולם המובהק, לקראו להמשיך באותו מאבק אשר בה היא נפלה מרוסקת. ההפלה או אחת המעפילות, כן? והלילה שתק והרימה אגרוף האימפריה ותח שובי ימה, זאת אומרת לאונייה, והעם כל העם מניסוף ועד סוף, מנקנן עד ברוקלין, לונה אל החוף, ופעולת הגירוש הנה תמה. זאת אומרת, איפה אנחנו? זאת אומרת שיש לנו כאן משורר שהוא לא כזה מין מה יפיתה כזה, אתה יודע, בסדר, צריך לכתוב דברים חשובים והירואים. אם צריך להכניס ולהצליף, הוא עושה את זה.
אתה דוקטור בהיסטוריה ולא דוקטור בספרות, ואני הרי לא זה ולא זה. ובכל זאת אני מבקש להביא לשיחה פה בינינו, ולאוזני כולנו, את השאלה שכשיש איש כזה שרואה את ההיסטוריה, ובא אחר כך נתן זך, ועוסק בכך אם הוא כתב בחריזה או לא בחריזה, ואם זה מתאים, איך אתה מתבונן על זה, מרדכי לאור?
תשחרר אותי מעניין זה, הזה, כי זה, 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 על זה
כשאנחנו אומרים... עוסקים במהויות שעסק בהן אלתרמן, אז זה הופך את הביקורת האלה כל כך מגוחכת.
נכון. עכשיו, תראה, עכשיו אני רוצה לחזור עוד פעם, לפעמים אלתרמן היה מצליף, אבל דווקא לא בעצמנו, כי נפלו לו סיטואציות שהוא היה, חוץ מלצחוק וללעוג, הוא כבר לא יכול לעשות כלום, ואני קופץ, מתקדם הלאה, מגיע לאונייה ששמה היה שבתא לוז'ינסקי, או בעצם תגיד את לוז'ינסקי, זה היה השם האמיתי, דיברנו על זה גם אותה אונייה שהגיעה לחוף ניצנים, והיישוב הגיע לסייע, זאת אומרת, מאות מאנשי היישוב הגיעו לסייע למעפילים, התערבו בהם כדי לא לאפשר לבריטים לגרש אותם, אחת מהם הייתה אמא שלי, אז אני בכלל מרגיש שם קרוב משפחה. ובסוף גרשו אותם, והגיעו לא מעט חבר'ה מפה לקפריסין. ומעניין, בארץ לא מיד הבינו איזה תפוח אדמה חם בלו האנגלים, כי זה היה מתברר מחדל נוראי. אותם 170 איש או כמה, קודם כל, הכשירו מאות מעפילים בתור בני הארץ והביאו אותם איתם. אבל לא רק זה, פה איימו על הבריטים בצו על תנא, בבגצים של אז, כי נעלמו אנשים מהארץ, איך הם חטפתם? מה עשיתם להם? ועוד כל מיני דברים כאלה. בקיצור, סיטואציה מאוד עלובה. והנה אלתרמן כתב שיר, שהוא קורא לו קומזיץ בקפריסין, או אוזי ממסחה, נהפך ל-displaced person. Displaced person זה מילה, אז הייתה מקובלת, עקור. עקורים באירופה. מתברר למה הוא עקור, כי הוא ושני חביו הלכו בחוף, לפי התיאור של אלתרמן, נתפסו על ידי הבריטים, הובלו לקפריסין, והם עולים חדשים, לא עולים חדשים, הם עקורים, הם מוכרחים לעלות לארץ, בשביל להגיע לרפת במסחה. ואז הוא עושה מזה צחוק, מכל הסיטואציה, והוא מסביר, ואני אקרא כמה בתים, שהאנגלים הגיעו לסיעם. איך הוא קורא לזה? הדר הכסילות המושלת. קיצור, נפלתם על השכל. וצחק לעצמו אוזי ג'ינג'י בלי חוש, על שבטו במדינת פמגוסטה, המחנה היה בקפריסין, עם השני, displaced person, עם דני ג'מוס, ואפריים כקרובי, קפוסטה, זה שמו. וסביב 350 בחורים את הצחוק גלגלה נסו הרה. צחקו בני ברטוביה וגת ונירים, צחקו בני גניבנה וגדרה. זה כל אלה שהגיעו לחוף. אבל הוא אומר, לא, כל הארץ צחקה מהם. ונדמה היה פתע מול שמי הגירוש, כל הארץ צוחקת ושרה. צוחקות הן חרוד, נעלה לי מגוש, והסלוג' רביבים, כן. ועין גב ומנרה. ובאמת האנגלים הבינו מיד שהם שגו, הם החזירו אותם, והם הביאו את המעפילים משם. בקיצור, היה חוכה והתלולה של כל מוסד הגירוש וכדומה.
תשמע, הג'ינג'י מול האימפריה זה גם...
כן, זה...
הולך גם 2,500 שנה אחורה.
ואני כבר... אין כל כך הרבה זמן, אז כפריסין. הלו, כבר סיפרנו, אלתרמן היה בכפריסין. בזמן שהבריטים אחזו את אחרונים, זה היו אלפים. שלא נתנו לה לעלות לארץ ב-48, והוא אחר כך נתן לזה ביטוי מאוד מאוד חזק בספר שירה שלו, שאותו השמיץ נורא נתן זך, עיר היונה, על כפריסין, והוא קרא לזה, לעניין, פרק שאין לו אח. אין דבר, לא היה לעם היהודי פרק כזה, שעשרות אלפים נכלאו מול שערי הארץ. והוא בא לשם, כתב עליהם, התרשם מאוד מהם. אני רוצה לסיים בערך כמו שהתחלתי. זכור לך בוודאי אותו שיר ראשון על אמא, האם כבר מותר לבכות. אחד השירים הכי משפיעים של אלתרמן נכתב ב-1946, יש בראשו ציטוט של אבא קובנר, שאלה, אמא, האם כבר מותר לבכות, שאלה הילדה אחרי צאתה מן המחבו, אמא שחרור. אז יש שיר על ילדה קטנה שנמצאת, יוצאת החוצה ומה קורה איתה, ולמעשה אתה חושב שאתה קורא שיר על השואה. והנה פתאום באמצע השיר יש מהפך. באמצע השיר, ואני אקריא את שני הבתים האחרונים, ותראה איך משואה לתקומה, אם מותר להגיד ככה. הירח מביט בך צלול, השומרים ניצבים על הגבול, זה שהיא מתחילה ללכת עם אמא לארץ ישראל. הירח מביט בך צלול, השומרים ניצבים על הגבול, אם מגדר התיל תצאי, ירדפו חצבה ועצי. אבל את בקטונת הבד, בלב לילה יוצאת לבדד, והולכת על ניר ויערות, וחומות לפנייך קוראות, על גבך הנזיר מרחמים, צרור מהג'וינט הניתן ליתומים. ובידיך הקטנה פת קיבר, אשר אונרה נתנה למחר. אותו אונרה שידוע לנו מדברים אחרים. על שדה ונערות ויערים, את הולכת בנתיב דיבורים, וקרועה קוטנתך לסחבות, אך תולדות האומה נכתבות. את תגיעי בליל סערה, אך תגיעי חי רם ונורא, החוקים הקמים לנגדך יקראו כקראי קוטנתך. נערים נחושים כאגרוף, יישאוך בחיקם אל החוף, וידייך עלי צברם מול 70 פרלמנטים וים, ובעינייך האושר יחוג, והחוק שלך ינצח את החוק של האנגלים. וכוכב מגבוה יעיד איך קראת את הים בשנית, ובין אש לבין גל נערים יעמדו כמוקי סנברים להביט איך ברטת אישון מנצנץ בך השחוק הראשון. זאת אומרת, בפעם הראשונה היא מחייכת. ומה עשה את זה? ההפלה. זה התחיל בשואה. זה עבר את הבריחה. וזה הסתיים בהפלה, ובמקרה הזה גם בעלייה לחוף. אם אתה רוצה, יש כאן את כל התהליכים שאלתרמן הכניס בשיר אחד, שהוא לכאורה על השואה.
אם מקודם, מהבטן, יצא לי שאפילו בזרת של היחיד הוא מגלם את ההיסטוריה, אלתרמן, אז הנה הוא כתב כאן משהו, אני כמובן לא חוזר בדייקנות, לא מצטט, אבל איך הכותונת שכנפיה נקראות, והאומה כותבת את הקורות.
נכון.
מה לנו יותר באמת מן השורות האלה? דוקטור מרדכי נאור, בלי חרוז אני רוצה להודות לך. זה היה פרק מאוד מיוחד, ואני מתנצל על ההיסחפות שאני נסחפתי גם פה לתוך עניינים שונים, אבל אמרתי, את מכבדי ההפלה נכבד, ואלתרמן באמת היה היסטוריון גדול של ההפלה, לא רק משורר. אני חושב אולי לא מקרי לחלוטין שאתה תדע להעריך את הערכה הזו, את הערך המיוחד הזה שתורם אלתרמן, ולתת לו לפחות 10% מתוך כל הסדרה הזו. אתה עצמך, אני חושב, חבר ומחובר ונשוי למשוררת.
כן.
הולך ההיסטוריון עם המשוררות, ויודע להעריך עם כך את התופעה האלתרמנית הזאת, ובאמצעותו להעריך הערכה עוד מחודשת ומשודרגת של תופעת ההפלה כולה.
אמת ויציב, ולמעשה מבחינה טקסטואלית, אם מותר להגיד, אנחנו סיימנו בזה את הסרט הפרקים על ההפלה, אני חושב גם קצת חידושים, אבל כמו שאמרת, בתוכנית הבאה יש לנו הפתעה קטנה.
וכדי שלא נשאר חידתיים, לא בקשר לשיחה הבאה, אלא בקשר לעניין של מחובר ונשוי, לאנה אור, רעייתך, היא המשוררת והפזמונאית, וגם סופרת?
כן.
אני מודה לך מאוד, מרדכי נאור.
תודה.
מותקה, שמכירים אותך רק כך.
תודה רבה לך, תודה רבה למאזינים, ואני מקווה שפרקי ההפלה היו לרוחם.
אני כבר חושב על מפרשים וספינות, שאתה אומר לרוחם, אז צור כאן, נתת לנו פה יותר מדי רוח השראה. אז נתקרקע. לאוניד איזקוב, טכנאי ההקלטה הזו, תודה רבה לך, מאזינות, מאזינים כמו שמותקה אמר, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשייט הזה על הסרט נמליו. תודה רבה. אקדמיה באלף.
רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.